שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר בראשית, ואנחנו בפרק ממ"ז בפסוק כ"ט, אשר עסקנו בו גם הפעם שעברה, אבל לא מצינו את הכל. ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, סימנה ידך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים. השאלה היא מדוע. כן, כלומר, סך הכל, יעקב הולך לדרוש טרחה מרובה, שכוללת גם חנתה, הכנה לנסיעה, הכנת סרקופג, אלפי אנשים, חיילים, רכב, משפחה, נכבדי מצרים, כל זה צריך לעשות מסע ארוך עד חברון. כל זה בגלל שהוא לא רוצה להיקבר במצרים. נשאלת השאלה, מדוע? וחז"ל מביאים, רש"י מביא את חז"ל, את הרעיון שחשש יעקב אבינו שיעשו אותו מצרים עבודה זרה. יעשו את יעקב, אם הוא ימות, הוא ייקבר במצרים, את מקום קבורתו יעשו עבודה זרה, והוא לא רצה את זה. והוא מביא שם עוד טעם משונה ביותר, והוא שעתידה עפרה להיות קינים ויהיו מרחשות תחתיי. כלומר, זה מאוד מפריע לו שבמכת קינים העתידה להיות, יהיו לו קינים תחת המומייה שלו. זה ממש, ממש מפריע. ולכן הוא מבקש שיעבירו אותו לחברון. כן, דבר הזה הוא תמוע מאוד, במיוחד לאור הטעם הראשון. הטעם הראשון נראה לפחות טעם ערכי, אידיאולוגי. אבל זה שאדם לא רוצה שהמומייה שלו תתמלא בכינים, לכאורה מה אכפת לנו. כן? זה דבר לא מובן הסיפור הזה. דבר נוסף, צריך, כן, בארץ ישראל יש תולעים, במצרים כינים. כלומר, זה לא כזה משנה. כן? דבר נוסף, אם כבר, אנחנו צריכים לשאול שאלה נוספת, אם יעקב אבינו חושש שמצרים יעשו אותו עבודה זרה, אז מדוע הוא לא חושש שבחייו יעשו אותו עבודה זרה? כן? במותו יעשו, בחייו לא יעשו. גם למה שבכלל יעשו אותו עבודה זרה? וכי כל אדם שמת במצרים עשו אותו עבודה זרה? יש מי שעשו אותו, יש מי שלא. אנחנו כאן מבחינים שיעקב הבחין בכך שהגויים נוטים לקחת יהודי מת ולעשות אותו אלוה. כלומר, זאת נטייה קבועה בנפש של אומות העולם, כיוון שעם ישראל הוא הצינור של התגלות האלוהות בעולם, עבור מקבלי ההשפעה הישראלית, זה מובן שתתפתח נטייה לעשות את ישראל עבודה זרה, ואנחנו רואים את זה כבר בראשית המשפחה, כן? לפי המסורת של התורה שבעל פה, תרח, ראש המשפחה שלנו, המקצוע שלו הייתה לו חנות לאידיאולוגיות. כן? הוא היה מוכר אידיאולוגיות. מישהו בא, אומר, שלום, אני מחפש אידיאולוגיה מתאימה. הוא אומר, הנה על המדף, רק אתמול עשיתי, זה בשבילך. לאידיאולוגיות באותם הימים קראו פסלים, אלים, ואנשים היו באים לקנות, כן? היה לו שלט גדול, בית מסחר לאלילים, ואנשים באו וקנו. זאת אומרת שהגויים הרגישו שהעברי הזה, תרח, הוא מייצר אלים, הוא מומחה לאלים. אם חושבים על תרח, על העברי, שהוא מסוגל לייצר אלים, אז מי הוא העברי בעצמו? כן? זה מובן את השאלה שלי. אם אתה אומר על תרח שהוא יכול לייצר אלים, סימן שתרח מהו? אל אלים. סופר אל. זאת אומרת, המוקד של ההכרה האלוהית נמצא במשפחה העברית. מעניין שאותו אדם מוכן גם לזרוק את הבן שלו לכבשן. כן? זאת אומרת, יש מי שאני מחשיב אותו לאל, וגם הגויים היו מוכנים לזרוק את העברים לכבשנים. מי שאני מכיר אותו בתור אל, אני גם רוצה לשרוף אותו. מעניין הדבר הזה. איך זה? זה נטייה קבועה במעמקי התת מודע של האדם. הפסיכואנליזה גילתה את זה. שכל אדם רוצה להרוג את אביו. מדוע הוא רוצה? באופן פשוט, כי הוא לוקח לו את אמא שלו והוא רוצה את אמו, כן? תסביר אדיפוס. אבל אם נעמיק עוד קצת יותר, האב הוא מקור הסמכות המוסרית. המוסר מפריע לי. אז אני מעריץ את מקור המוסר, וגם אני רוצה להשתחרר ממנו. ומכאן המיתוס של רצח האל או רצח האב, שנמשך בנפש האדם במשך הדורות, ולכן אין פלא שהמוקד של העבודה האלילית של אומות העולם זה יהודי הרוג. רוצים לעבוד לו, אבל בתנאי שהוא יהיה מת. אם נעמיק קצת יותר, אם הוא חי, הוא יגיד את האמת. כן, יבואו מצרים אל יעקב, יגידו לו אתה אלוה. יעקב מה יגיד להם? זה לא נכון. בעיה. אז לכן כלפי יהודי חי, הסכנה של עבודה זרה פחות גדולה. אבל יהודי מת, זה יותר סביר. אפשר לומר, במשך הדורות, הגויים סיפרו שהיהודים מתו, כדי שיהיה אפשר לעבוד עבודה זרה. ברגע ש... ולכן היו צריכים לספר שהיהודים לא קיימים. הם נמצאים בתוך הגטו, הם בעצם במצב של מומיה, ומהם שאבנו את התנ"ך, אבל היהודים בעצמם לא מבינים את התנ"ך. משהו כזה. יש להם ספר, אבל הם לא מבינים מה הספר אומר. הם כתבו אותו, אבל הם לא יודעים מה הם כותבים. זאת אומרת, זה היהודי מת. יש רק בעיה אחת, היהודי הזה קם לתחייה, קוראים לו מדינת ישראל, ואז יש איזו בעיה, האם אפשר להמשיך בעבודה זרה או לא. בסדר? אבל זה בעצם, כל השורש של התפקוד הזה של אומות העולם, זה מתחיל כאן. יעקב אומר, אל נא תקברני במצרים. מה זה קשור לכינים? בסדר, זה הסבר יפה מה שאמרתי, מטאפיזי מאוד, ערכי מאוד. פתאום מתברר שיעקב גם לא רוצה כינים. פשוט מאוד, מכת הכינים בעשר המכות שונה מכל המכות. מה אמרו החרטומים? כשהייתה מכת הכינים, אצבע אלוהים היא. אומר רשי, כי הרי דם, צפרדע, הם ידעו לעשות. אפילו להפוך מטה לנחש, הם ידעו לעשות. אבל כינים הם לא ידעו לייצר. אומר רשי, משום שאין השד שולט על בריאה שהיא קטנה מסעורה. כינים זה קטן מסעורה, הכוח של הכישוף לא מגיע לשם. אז אם בכל זאת הייתה מכת כינים, אומרים, החרטומים, אם ככה, אצבע אלוהים היא. זה משהו מיוחד. זה לא בסדר הרגיל של הכישוף של החרטומים. אם ככה, זה אלוהים. כלומר, מכת הכינים מורה על האלוהיות של ישראל. ולכן כשיעקב אבינו אומר שהוא חושש שיעשו את גופתו עבודה זרה, ושהוא חושש מן הכינים, זה אותו הדבר. כי המכה נובעת מאותה נקודה, מכת הכינים נובעת מאותה נקודה שבגללה עשויים להפוך את יעקב לעבודה זרה. מובן? יפה. אם כך, הוא מבקש שלא יקברו אותו שם. ושכבתי עם אבותיי ומצאתני ממצרים וקברתני בקבורתם, ויאמר אנוכי אעשה כי דבריך, ויאמר אישה ועלי וישבע לו, וישתחו ישראל על ראש המיטה. אז דיברנו בפעם שעברה על וישתחו ישראל על ראש המיטה, והסברנו מה המשמעות של הדבר הזה. כן, בבקשה. נכון. ויהי אחרי הדברים האלה. מה שאמרת, הוא נכון.
מה הקשר בין הכינים לעניין הזה?
לא הבנתי את השאלה, לכן אני אמרתי נכון, והמשכתי.
אז השאלה שלי, מה הקשר, הרב הסביר את הקשר בין
הוא לא חשב שיהפכו אותו לאלוקים. הוא לא חשב אף פעם שיהפכו אותו לאלוקים. אז זה כן. אז כמו הוא חשש אם כן שיעשו אותו לא לאלוקים, אלא חשב שיעשו אותו לאלוה. כן? ברור. ואם כן, אז מה אתה אומר? הוא חשש שיעשו אותו לאלוה, ואז מה?
הרב הסביר שהקשר בין הדברים...
וזה קשור לתכונה של יעקב בתור מחולל מכת הכינים. כלומר, מאחר והכינים מוכרים בתור כוח אלוהי, אז אם הוא מיוחס למי שהם חושבים אותו לאלוה, דיינו יעקב. בסדר? ולכן בזה הם היו הלוקים. במובן הזה הם הפכו ללוקים. הם לקו, כן? אבל והם חשבו שזה בגלל שיעקב הוא אלוהים. זה ההבדל בין לוקים ל... טוב, ויהי, אם כן אנחנו עוברים עכשיו לפרק ממחת. ויהי אחרי הדברים האלה. ויאמר לי יוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים. עכשיו, אם אני מדלג לרגע אחד לפסוק... לפסוק זין, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל בארץ כנען בדרך בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, וגבהרה שם בדרך אפרת היא בית לחם. לכאורה המשפט הזה של יעקב מטרתו להמשיך ולומר, ואף על פי כן תקבור אותי במערת המכפלה. אלא שהוא נעצר באמצע השיחה, כי הוא רואה את מנשה ואת אפרים. אז יוצא לפי זה שזאת הפעם השנייה שיעקב מבקש להיקבר במערת המכפלה. אם כאן אנחנו רואים שיש פה שתי פרשיות. הפרשה הראשונה, בתחילת הפרשה, ויחי יעקב וכו', וזה מסתיים באנה תקברני במצרים, מוצאתני ממצרים, ואחר כך זה עוד פעם קורה. הפרשה הראשונה נקראת פרשה סתומה. פרשה שנייה היא פרשה פתוחה. מה ההבדל בין פרשה סתומה לפרשה פתוחה? פרשה סתומה מדברת על הדברים כפי שהם בעולם העליון. פרשה פתוחה מדברת על הדברים כפי שהם במציאות. במילים אחרות, השיחה הראשונה שקראנו בין יעקב לבין יוסף היא שיחה נשמתית. אינני יודע אם היא התרחשה במציאות הפיזית. במציאות הפיזית זה מה שקורה בפרשה השנייה. זה כלל גדול בהבנת ההבדל בין פרשות פתוחות לסתומות. טוב, בואו נחזור אם כן לפרשה הפתוחה, פרק ממחד, פסוק א', ויהי אחרי הדברים האלה ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים, ויגד ליעקב ויאמר, הנה בנך יוסף בא אליך, ויתחזק ישראל, וישב על המיטה. ואומר יעקב אל יוסף, אל שדי נראה אליי בלוז, בארץ כנען, ויברך אותי. מי הוא אל שדי? אל שדי זה אדון התולדות, מידת היסוד, אומרים חכמי הקבלה, כלומר, מי שמבטיח דורות הבאים. מה הוא אמר לו שם? ויאמר אליי, הנני מפריך והרביתיך ונתתיך לקהל עמים, ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם. שיש פה בעיה. הנני מפריך והרביתיך, מי עוד נולד לו ליעקב אחרי ההתגלות הזאת? בנימין. בנימין זה רק אחד. אז זה לא מפריך והרביתיך. לכן הבין יעקב שצריך שיהיו עוד שבטים אחרי בנימין, ולכן הוא הופך את שני בני יוסף לשבטים. לכן הוא אומר, ואתה, שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרים, עליהם. הם כבר כמו בנים שלי, אפרים ומנשה, כראובן ושמעון יהיו לי. שימו לב, אפרים ומנשה בגימטריה, ראובן ושמעון. עם הבדל של אות אחת, של אחד. כלומר, ראובן ושמעון, אפרים ומנשה, עם הכולל, זה שווה ראובן ושמעון. מכאן המקור לנוהג של בעלי הגימטריות לעשות גימטריה עם הכולל. יש לזה מקור בתורה. אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. עם הכולל, זה שמלבד הערך המספרי של כל אות, סופרים גם את המילה. כעוד אחד. כן. זה נקרא עם הכולל. כן, זה קורה הרבה פעמים. למשל, אגוז בגימטריה ח', תראה שזה לא עובד. כן, מה? עם הכולל זה עובד. אז תבדוק בעצמך, אני מציע שתיקח לצורך זה מחשבון, ואז אתה תוכל לבדוק מה המשמעות של הדברים שנאמרו. ומולדתך אשר הולדת אחריהם, לך יהיו. על שם אחיהם יקראו בנחלתם. כלומר, אם יש ליוסף ילדים נוספים, הרי הם נכללים בשבטי אפרים ומנשה. יוצא שיוסף הופך להיות, במקום שבט אחד, להיות שני שבטים. איפה מצאנו דבר כזה בדיני התורה? הבכור. הבכור נוחל פי שניים, נכון? מי הוא הבכור אצל יעקב? יוסף או ראובן, תחליט. במציאות זה היה... דיברנו על זה שיש לו ארבעה בכורים. במציאות זה היה ראובן. כן? ראובן היה... הראשון, ראשית עוני, הוא הראשון שנולד. במחשבה, יוסף קדם. כי הרי יעקב רצה לשאת את רחל. הוא לא רצה את לאה. יוצא שהבכור במחשבה אצל יעקב זה יוסף. לכן הוא הבכור באמת. כן, כתוב בספר דברי הימים במפורש, והבכורה ליוסף. ולכן הוא נוחל פי שניים. אבל יש פה בעיה. הרי התורה אמרה, כי תהיינה לאיש שתי נשים. האחת אהובה ואחת סנועה, וילדו לו בנים, האהובה והסנועה. והיה בן הבכור לסניה. זה בדיוק מה שקרה במשפחה של יעקב. יש לו שתי נשים, אחת אהובה, אחת סנועה. והבן הבכור הוא דווקא לסנועה. והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן הסנועה. הבכור. כי את הבכור בן הסנועה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו. כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה. אז מה אומרת כאן התורה? היא אומרת, יעקב לא בסדר. נכון? זה מה שהיא אומרת. או שהתורה רוצה ללמוד את הלקחים מן הפרשה של יעקב. הרי כל הסיפור הזה, כל הבלגן שקרה בין יוסף ואחיו, הוא בגלל העדפתו של יעקב את יוסף. כיוון שהעדיף אותו, אז קרה כל מה שקרה. כי הוא העדיף את בן האהובה על פני בן הסנועה. זה לא היה קורה אם בן הסנועה היה מוכר כבכור. אבל זה בסדר. התורה בונה את מצוותיה על יסוד מה שהיה בעבר. כלומר, אבותינו אינם מחויבים למצוות העתידות. כי המצוות העתידות באו דווקא על רקע תיקון מה שהם עשו. רצה להגיד משהו?
לא הבנתי מה הקשר בין הפרשייה של בין הסנועה, ששם אין בחום במחשבה, מה שהמגדיר את המושג
הזה. יפה. כלומר, אתה אומר דבר מעניין. נכון שהתורה דיברה על זה שיש לאדם שתי נשים, אהובה וסנועה, ולא שהוא חשב קודם על זאת וכו'. ולכן כאן אתה יכול להגיד, אצל יעקב זה שונה. זה נכון, יחד עם זאת, אין הלכה בשולחן ערוך, שאם הוא רצה להתחתן קודם כל עם האהובה, אז הבכור הוא של האהובה. זה אין דבר כזה, לא כתוב בשולחן ערוך. כלומר, מבחינת ההלכה זה לא מחזיק מים מה שקורה כאן. אבל יש כאן יסוד בכל זאת מצד טעמי המצוות למה שעושה יעקב. כן, ברור. ואני, פסוק ז', ואני בבואי מפדן. מתה עליי רחל בארץ כנען בדרך בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה ויקבריה שם בדרך אפרת היא בית לחם. וירא ישראל את בני יוסף. והוא אומר מי אלה? ויאמר יוסף אל אביו בני הם אשר נתני אלוהים בזה ויאמר קח הם נא אליי ואברכם. השאלה הזאת מי אלה היא שאלה מוזרה מאוד. הרי זה כבר 17 שנה. שיעקב נמצא בארץ מצרים, ולא עוד, אלא אנחנו רואים שהוא יודע את השמות שלהם. הוא אומר, אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי, אז הוא יודע שיש אפרים ויש מנשה. וכי פעם ראשונה שהוא ראה אותם, סביר שלא. ברור, אלא השאלה, הוא שואל את יעקב, איזה הוא שואל את יוסף, מי אלה? כלומר, מה הזהות שלהם? כי הרי הם גדלו במצרים, לעומת כל בני יעקב שגדלו בארץ כנען, או בפדן ארם, אלה גדלו במצרים. ואז נשאלת השאלה, האם הם יכולים להוות המשך של האומה? כן. כי יוסף הוא הבכור, לכן הוא מתחיל את הברכות ביוסף. הוא למד את הלקח, מה פתאום? התורה למדה את הלקח. אבל הוא ממשיך עם אותו הרעיון, זאת אומרת, הוא העדיף את יוסף, אז הוא הולך עד הסוף עם הרעיון. ובצדק, יוסף מתברר בתור הבסיס של תיקון האומה. הוא היסוד הכלכלי-פוליטי. ואי אפשר לאומה להיבנות למדרגות רוחניות גבוהות, משיח בן דוד וכו', בלי לעבור קודם כל דרך הממד הפוליטי-ארצי-כלכלי, משיח בן יוסף ציונות. לכן הוא קודם כל מקדם את יוסף, פשוט. בבקשה.
העדפה של יוסף התרחב, זה גם בגלל הממד הכלכלי-פוליטי?
העדפה, יוסף מעדיף את רחל כי זאת אמא שלו, כן. אתה התכוונת, זה מדוע יעקב מעדיף את רחל. דיברנו על זה כשלמדנו את הפרשות של נישואי יעקב עם רחל ולאה. הלאה. כן. כן, 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 ודאי. אבל אנחנו לא יכולים להיכנס לכל הממדים. ויאמר יוסף אל אביו, בניי הם אשר נתני אלוהים בזה, זה הכוונה בארץ מצרים, ויאמר, קחם נא אליי ואברכם. והנה ישראל כבדו מזוקן לא יוכל לראות, ויגש אותם אליו, וישק להם ויחבק להם, ויאמר ישראל אל יוסף, ראו פניך לא פיללתי. והנה הראה אותי אלוהים גם את זרעך. מה זה לראות פנים? לראות פנים, הדגשנו, הראינו את זה מכמה מקומות בפסוקי התורה, לראות פנים זה יחס אל אלוהות. שלוש פעמים בשנה יראה את פני האדון. לראות פנים זה לפגוש את הצד האלוהי שבזולת. או כמו שאמר יעקב לעשיו, כי ראיתי פניך כראות פני אלוהים, ותרצני. אז גם פה יעקב אומר, ראו פניך לא פיללתי. מה זאת אומרת ראו פנים? שיעקב מכיר את יוסף בתור הצינור לאלוהות בעולם באותה שעה. זה מהפכה, בגלל שהאבות הם המרכבה. בזמנו של אברהם, אברהם הוא הצינור. בזמן יצחק, יצחק הוא הצינור. בימי יעקב, יעקב הוא הצינור. בימי יוסף, יוסף הוא הצינור. הוא כמין אב רביעי. ויעקב מודע לזה שההנהגה, השכינה, עכשיו שורה אצל יוסף, כפי שהוכחנו בשיעור הקודם. והוא אומר, עכשיו אני רואה פניך. דבר חידוש. עכשיו הראני אלוהים גם את זרעך, מכיוון שאתה כמין אב רביעי, גם בניך הם שבטים. ואז יוצא שיוסף הוא במעמד אמצעי בין אב לבנים. הוא קצת אב, הוא קצת בן. יותר נכון, הוא קצת בן וגם קצת אב. זאת אומרת שאצל יוסף יש האפשרות להתווכח האם הסתיימה תקופת האבות או לא הסתיימה תקופת האבות. ולפי מה שלמדנו בפרשת וישב, זה על זה בדיוק היה ויכוח בין יוסף לבין יהודה, האם הסתיימה תקופת האבות או שלא הסתיימה. כן? ויוסף אותם עם ברכיו, וישתחו לאפיו ארצה. ובכן, כאן עומדת להתרחש איזושהי דרמה, שלא נוכל לעסוק בה כעת, כי אם בפעם הבאה. שלום.